בתעשייה, בספורט, בתרבות, במדע, בבריאות. היום כבר ברור שנשים צריכות להיות בחזית כל עשייה. כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת, ואני מזמינה אתכם להזין לפודקאסט הדרך שלה. בכל פרק אפגוש אישה אחרת, מרתקת ומעוררת השראה, שתספר על מפעל חייה ועל המסע שלה בדרך אליו.
הדרך שלה, הפודקאסט של נעמת, עכשיו באתר רדיו תל אביב ובכל אפליקציות הפודקאסטים.
גלית חוגי, אלי בן דוד,
תוכנית הבוקר.
בוקר טוב, אלי בן דוד.
בוקר טוב, גלית. הגענו, גלית.
אנחנו פה, ויש אנחנו יום, פה. אתה זוכר איזה יום זה? אתה יודע איזה יום היום?
איזה יום, מה זאת אומרת זה יום?
איזה יום?
יום השבוע, אני לא יודע.
לא, אנחנו לא בזה.
אני קם בבוקר, אני רק יודע דבר אחד, זה יום אחרי היום.
לא, בסדר, תענה, מישהו מתקשר, אולי
זה חשוב. זה יום אחרי היום שהיה טקס פרסי אופיר, ועוד כל מיני דברים, אנחנו נדבר עליהם. אבל חשוב לי, חשוב לי, אני רואה אותך מחייכת, חשוב לי למצוא לכל מי ששומע ושומעת אותנו עכשיו. היה טקס, היו פרסים, אנחנו נדבר על הכל, יש עוד נושאים בוערים, לא פחות אם לא יותר, אבל אפרופו בוער, המנחה של הטקס אתמול, היא הגיעה בחולצה שחורה, גולף, גולף יפה, וחצאית טוטו בלט. וכל מי שרוצה לחפש את האשטג גלית חוגי, גלית חוגי,
שאין אשטג כזה, אבל בהחלט אני הגעתי עם חצאית
טוטו בלט. איזה טוטו בלט.
עכשיו תראה, ברוך שאני טובה בבלט, הרי אני באה מבלט.
את טובה בהרבה דברים, יש לי מין תחושה שכזאת, תראה איזה חנפנות.
אתה יודע איך אני נראית בבלט, כולל כילדה, כשהייתי אמורה לעשות את זה חמוד?
מדהים.
נורא והיום, אני לא יודעת לעשות שתי תנועות ביחד. אז אני לא יודע,
חבר'ה, תיכנסו ל...
כל הנושא של מוטוריקה, עדינה, גסה, בינונית, אין לי את הדבר הזה.
אבל איך זה יושב על השופה? איך את נראה איזה חצאית טוטו בלט?
איזה כיף להיות נסיכה לפעמים, אני חייבת לומר, להתלבש כנסיכה.
נעץ את הציפורניים שלך בנעורים אתמול.
נעץ, מה זה נעצתי?
ממש.
נעצתי, לא נתתי להם לזוז, הם בחו הנעורים.
איך היה?
הם ביקשו די, אנחנו רוצים ללכת.
איך היה אתמול?
נעתי בשום אופן, לא!
לא, אתם פה איתי.
אתם פה איתי, ואנחנו איש נעבור פה, ונשאל, אז מה, איך החצאית, זה יפה כאילו, איך אני...
מה זה? זה כאילו לוק, תראה, אני כל יום רואה אותך פה.
כיף. כן. לא, בסדר, מה אתה רואה? אתה רוצה שאני אבוא עם חצאית טוטו?
תראי,
כשאתה תזמין אותי לאפרו.
אני משקיע בלבוש פה.
אפרו. כשאתה תזמין אותו, כמו אפרול. כשאתה תזמין אותי לאפרו אצלכם, אני ודאי אבוא עם חצאית טוטו.
וואו.
כבת המקום.
בוודאי.
היה אתמול לטקס פרסי אופיר, הנחיתי אותו, היה טקס יפה מאוד ומרגש מאוד. ואני חייבת להגיד, תראה, זה באמת, זו עינה שאלה טקסים, כן? בוא רק נבין שלפני עלה אסף אמיר, יו"ר האקדמיה. ונתן נאום כאילו על מוריד.
על המצב של התעשייה שלהם.
בצדק כאילו, לא מוריד איזה, כן? על המציאות. ואז אני עליתי.
יפה, עם החצאית.
לא, עכשיו אני אמורה לשעשע אותם. גם אמרתי לכולם, כאילו, שמפה אפשר רק לעלות, ובהצלחה לי על הדבר הזה. אבל העירוב באמת... שהיה שם, אין מה לעשות, השבעה באוקטובר זה הרי בכל תחום בחיים שלנו, במקולת יש הקשר לשבעה באוקטובר. אתה יודע, גם הכל מתרגר, אני זוכרת שרק התחילה המלחמה, הסתכלתי בוולט להזמין משהו מהסופר, והיה כזה בקטגוריות של הוולט, המוצרים הנחטפים שלנו. ואתה לא יכול לקרוא כאלה משפטים עכשיו, זה לא מתאים. זה לא, זה... אז אני אומרת שהכל כזה מתרגר,
אז זה ישב שם, וסיפרתי על...
גם ברמת הסרטים.
יאב, זכרונו לברכה.
יאב ויינר, שזכה בסרט הקצר, שנקרא הילד. עלילתי קצר, ושיילי עלתה, אשתו, אלמנתו, עלתה לקחת את הפרס, והיא דיברה מאוד מאוד מרגש.
ראיתי קטעים של זה, כן, מאוד מרגש.
בכתה כמובן. והחלק הכי, אתה יודע, אתה רואה אותה, והיא באמת נאורים. היא צעירה נורא, יש לה תינוקת קטנה, והיא עומדת שם וצריכה עכשיו להיות מצבה של משהו.
לשאת את זה,
ולהגיד, היא גם אמרה את זה. אבל זה שעכשיו הקולנוע והאומנות שלו נחשפים, זה קשור לזה שהוא מת, והיא אומרת, כאילו, זה לא בגלל זה זכית, זה בגלל שהסרט הזה כל כך טוב, ואי אפשר להפריד את זה יותר. אי אפשר לשפוט את האומנות, כאילו, אי אפשר לראות את זה יותר, לא בהקשר. לקחו מהאנשים גם את הדבר הזה, אתה מבין?
זה כאב. אני אגיד משהו, הנה, בדיוק. זה הארץ הזאת, אה? לצערנו הרב, זה הארץ הזאת, ואני אגיד עוד משהו, זה מה שאני צריך בעבר, וזה מה שאני צריך בהווה ובעתיד, ונקווה, ושיהיה פה אבל שינוי. את, אבל את, אפרופו שינוי, אפרופו שינוי,
חצאי טוטו,
חצאי טוטו לכל מי שפספס.
לא, אני באתי עם הטוטו, ואני שמה,
טיטי, תעשי טוטו, טוטו.
עכשיו, כיצד שמים חצאי טוטו בארון? ידוע למישהו? לא ידוע. קיפלתי את זה כמו סקש, שמתי איפשהו. מה אני אעשה? זה אי אפשר, זה קיפלתי ככה.
אני חושב שאת יכולה גם בטיולים להשתמש בזה בתור קילה.
בוודאי. לא, אני לחלוטין לבשתי קילה. קילה שילדה, כמובן, סכום מגיוני לקילה. אבל לא משנה. מה, אני, לא היה לי בת מצווה, אירוע. לא עשיתי חתונה. מתי שהוא הבן אדם? מה, אתה התחתן את החתונה?
ודאי.
ברצינות?
מה זה? מה? אפילו גורי היה. מה זה? זה היה בריכה.
אתה מילת, אתה אוהב חפלאווית. לקחנו
בריכה, בדיוק, לקחנו בריכה, וקטלה, וחרפה, ואללה, וזה, וכולם בבריכה, וכל התמונות שלי עם תחתונים, וכל הכוסות בתוך הבריכה.
אלינור נכחה?
כן, כן, שכן, לפרקים.
לא, היא ראתה את זה שאתה בא. חפלה ודוניה וכוסות בבריכה.
מה, יש לי
שם סיפורים
ש...
על ההיסטור. לא מעוניינים.
בדיוק. תודה רבה. אני הייתי. זה כזה, מה?
איפה זה היה בארץ?
בווילה, במגשימים.
מה זה מגשימים? זה מרכז פה?
פה זה מושב פה ליד פתח תקווה. הגענו, ואיך אומרים?
הגעתם.
יש דברים ש... מה שהיה במגשימים, נשאר שם.
הגשמתם.
ונשבר שם.
ונשבר שם. והכל, ולא יחזור. הבנתי. אז לא עשיתי את האירועים האלה, ואז אני רציתי, לפעמים את רוצה להיות את נסיכה, אין מה לעשות.
רצית להרגיש טוטו, שמת לצרכת את הטוטו ויצאת. יפה.
כן.
יפה.
אז וזה, ובלי קשר, זה הרי לא זמן להתקסים פה.
כן, כן.
ואנחנו בכל זאת עושים אותם.
היה צנוע, היה צנוע.
היה צנוע, אבל אנחנו בכל... נטע ברזילאי עשתה ביצוע יפהפה לשיר, איך קוראים לשיר שהיא שרה? מיד אני אזכר בו. כן, היה מאוד בסימן הזיכרון. עכשיו, מה אני... כמובן שזה שולי השוליים של הדברים, אבל עכשיו אנחנו מאבדים איזשהו משהו שהוא רגש, ובאמת יש הדברים האלה עולים, אבל לא יודעת, עשור מפה, יישאר מזה רק הפאטוס.
את חושבת?
אני עושה לך את המוזיקה של כל הטקסים שהיית בהם בתור ילד ביסודי, ואני אגב אמרתי את הדברים בטקסים, כאילו תמיד היו בוחרים אותי גם להגיד בטקסים, אפרופו הנחיות, פחות עם חצאי טוטו, שקלתי כמו היום אגב, גם בכיתה ה'.
מה טוענת?
מה?
מה טוענת? מה טענת פה? החמאת לעצמך רגע?
לא, לא, למה להחמיא? לשקול כמו היום בכיתה ד' זה פחות.
ד'
כן, ביום שבו הייתי דוב חום קטן, ועליתי על במה ואמרתי בעל פה את אנחנו מגש הכסף שעליו וואו. ניתנה לך מדינת היהודים. עכשיו, זה לא נראה כמו מגש הכסף, אלי. זה יותר היה מגש סלטים, נראה.
יותר כאילו סלטים ש...
מגש, לא...
הצלחת של פסח.
במקרה הטוב. וואי. במקרה הטוב, אני לא, לא נצחלתי איתה.
בעצם אני רוצה לסכן את המיני כן. מונולוג הזה. התחלת כן. בחצאי טוטו מפוארת,
כן.
בואחה קילה, כן. וסיימת בצלחת סלטים. זה בעצם מה שאת אומרת לי.
במגש סלטים, בהחלט. ובזה שאני חוששת כאילו שאנחנו עוד פעם מתקרבים לשנות הפאטוס שגם אנחנו גדלנו עליהם. כן. גם אנחנו הרי גדלנו בעולם שלא הבנו באמת מה זה
אבל
מלחמות.
אבל אני חושב שזה מתנפץ קצת. והיום עם כל הרשתות, עם כל הסיפור, וזה, האירוע הזה של פאטוס, של להאמין למה כן. שאומרים לנו, טיפה מתנפץ. שאנחנו ישבנו וראינו, אירוויזיון נגיד, כן. שהיינו ילדים, אמרנו, זה המוזיקה. זה, זה המוזיקה. היום אתה כבר אומר, אני לא יודע, יש לי תחושה שיש עוד.
נכון, נכון. העולם קצת. מצטמצם.
ועדיין אני רוצה להגיד משהו קצת מרגש על הטקס של אתמול, עם כל ה... שנה האיומה והקשה וההלם שאנחנו עוברים פה, זה ריגש אותי. דיברנו אתמול על תקסים, ואמרתי, איך תראי, אני לא יודע, זה ריגש אותי קצת לראות את, את כל השחיות ואת כל החבר'ה. בתוך כל הדבר הזה, חבר'ה עומדים, חוגגים משהו שהוא חשוב, ואפרופו מה יישאר, הסרטים יישארו. זה כמו שירים. נכון. פעם אמרתי, אם חייזר ינחת פה עוד 300 שנה, שהכל פה יישרף על הכדור הזה, אז אני חושב שהצוואה שהוא יקבל זה סרטים, ושירים, כי זה הדבר הכי פיור שבני אדם עושים, מוזיקה. אתה חושב, הוא... נכון?
וזה איש, כאילו, ויש בזה, וזה מנצח את המוות קצת.
אז יש איזה משהו נורא יפה, כן, שהשנה הזאת עם כל הגיהנום, הגיהנום שעברנו, נוצרו פה כמה עשרות סרטים, והיה איזה התכנסות אתמול לציין אותם, שזה נפלא. עכשיו נעבור לדברים קצת פחות נפלאים, יש לנו איזה ליינאפ נורא נורא קשוח היום.
תכף, אנחנו נגיד גם אליו, עוד לא. אני רק רוצה להגיד, גם בעניין הזה, עוד דבר על קולנוע, שאני מבינה שזה לא הזמן לחגוג פנאי, כאילו, לא יודעת מה, אבל באמת גם קולנוע זה אומנות הוא הפורמט היחיד שיכול ממש להראות לך מציאות אחרת.
כן, כן, וחשוב
וזה
שזה קיים.
וזה דבר, אם אנחנו חיים במציאות מסוימת שאנחנו לא רואים בה אפילו אופציה, ברגע שאתה רואה משהו, הוא אפשרי. Mm-hmm. גם ברגע שאתה מדמיין אותו, אבל זה עוזר לאנשים לדמיין עוד
זה
מציאות,
זה מדהים,
עוד
מדהים,
אופציות.
מדהים. זה מדהים, זה חשוב, ואני לא חושב שזה
פנאי. אז זה משהו. כן. בסדר גמור, בוא נתחיל את הבוקר כאילו רגע בשיר כזה שקמתי איתו, בתוך
יאללה,
הראש.
לץ.
בסדר? כי אני... עם יהודה פוליקר קמתי. למה?
למה?
כאילו שיר שמח, אבל כל כך הרבה זעם יש באיש הזה, איזה יופי.
זה בגלל הטוטו, החצאיות או שאין שום?
לא בגלל הטוטו, בגלל, יש שם את החלק הזה של הטופים, שאתה לא מבין איך עשו את זה, אבל פשוט תשמיעו את זה ברוורס, שאתה, וואו, בא לי מסיבה וכעס, לא יודעת. יהודה פוליקר יודע לעשות את שניהם.
אוקיי.
לשמוח ולזעום באותו זמן.
את חושבת שנשמע אותו?
או אותי? שאלה טובה. חזרנו, אלי, אתה מעורב בענייני החטופים ומשפחות החטופים.
נכון.
ועכשיו הכותרות כולן מדברות על תוכנית אמריקאית חדשה, שהיא אלטרנטיבה לעסקת החטופים, ובגדול הכותרת הזאת קצת הווייב שלה זה, טוב, אתם לא הצלחתם, נמאס לנו. די, זה אנחנו עושים עכשיו.
אני חושב, אני אגיד לך מה דעתי, והיא דעת הרוב רובן של המשפחות, וגם
אגב, חלק... כל המשפחות עכשיו ביחד בזה, או שעדיין יש כמה?
תמיד יהיו כמה, אבל הרוב המוחלט, הם כן, המתה ישר קו, מה שנקרא, עם הזמן, בהתחלה אמרו למשפחה, די, איזה אירוע פוליטי, ואת יהיו בפוליטי, וזה, וניסו, ויש את קפלן, פתאום כולם הבינו את האירוע, כולם הבינו את שיטת...
האירוע הוא, הילדים כבר, או ההורים,
האירוע הוא, כולם הבינו את שיטת הסלמי, של הקיסר המנהיג שלנו.
למה? מה זה? מה
אני קורא לזה ככה, ולא רק...
אבל מה זה שיטת הסלמי?
בואו, היום יחזור אחד, מחר יחזור כמה, פה תהיה קבוצה.
זה שלנו השיטה הזאת?
מי שהנהיג את הפעימות, זה ההנהגה פה.
זה רעיון ישראלי הפעימות?
תראי, זה... תראי, הפתרון הוא פשוט. בואו נצא, נפסיק את המלחמה, נצא, נחזיר להם, הם יחזירו לנו,
מה נחזיר להם? אסירים?
נחזיר אסירים, מה לעשות? בשביעי לאוקטובר חטפנו, אנחנו נצטרך לשלם על זה. מי שמספר לעצמו שלא הוא חי בסרט. אז הפתרון הוא נורא פשוט, עוד מנובמבר כבר היה, דיברו על, 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 על פתרון לאירוע. אתם תחזירו ותצאו.
מה זה לצאת? זה גם ציר פילדלפי לצאת?
לצאת מהרצועה. עכשיו, אני לא אומר שלא צריך להיכנס בחמאס ולשבור אותם, אבל אני רק אומר, ולא רק אני, המשפחות, והיום כל העם, יש סדר עדיפות. מי שלא ישב בפילדלפי והעביר להם כסף במשך 20 שנה, פתאום היום נורא לחוץ לו לשבת ולעשות ולחפש בית בית.
רגע, אלי, אני... אלי, אבל שנייה. נניח והלוואי ואמן, כל החטופים חוזרים בעוד 5 דקות.
כן.
עדיין יש מלחמה. נו. נניח יש את זה זה.
נו.
אתה יוצא מציר פילדלפי?
אני יוצא מעזה. לא יחזרו חטופים, מי שחושב אחרת... מרמה את הציבור. עכשיו תראי, קורה פה משהו שקורה פה ב-50 שנה האחרונות.
כן.
אנחנו עם עצמנו עושים הסכמים ומדברים.
זה כל כך נכון.
ומדברים.
כל הדיון הוא במעמד צד אחד.
אפילו אוסלו, בסדר? הנה אנחנו לטובת צופנו.
אם מישהו צופה ברדיו, אני לא שופטת, אבל זה כן מוזר קצת.
בדיוק. לא, הוא יוכל ליהנות מהלבוש המשובח שלי. אבל נעזוב את זה, גם שלך היום. אבל אני אומר כזה. אנחנו, יש לנו נטייה לדבר עם עצמנו, ולא לחיות במרחב פה. אנחנו עם עצמנו. ואז הצד השני פתאום אומר, סיימתם לדבר? אז תראו, אתם תקבלו את החטופים שתחזרו. עכשיו אומרים, לחץ צבאי. וואו, יש פה איזה מו... אז אני רק רוצה להזכיר, החטופים, 80 החטופים חזרו בעסקה, אחרי 50 יום שהלחץ הצבאי לא היה כזה מסיבי, והם חזרו, כי הם שחררו ילדים וזה, וזה היה להם לחץ תדמיתי נורא חזק. הרי החמאס ציפה לחטוף 50, יצא להם 250. אז אמרו, טוב, את המבוגרות ואת המבוגרים ואת הילדים, בוא נשחרר, כי זה מעמסה תדמיתית עלינו וגם לוגיסטית, תרופות. שחררו אותם, זה בסדר. יופי, נראו, זוכרת שהם שחררו והם אמרו שלום בבנים.
אני לא יכולה לשכוח את הפרצוף המרושע של גברת הצלב האדום שם.
כן.
שאני מאוד אשמח לדעת איפה היא היום, עם הטלטלים, שהייתה כל כך מחייכת ורוצה שיראו אותה. תצלמו אותי, שנייה, תחייכו. לא, זה היה נורא.
זה היה כאילו אירוע.
זה היה נורא.
עוד שנייה, לשלוח להם פרחים ושוקולדים לחמאס. כמובן שזה גם היה משמח ביותר. ודאי. ומאז התחיל לחץ צבאי מסיבי. מסיבי, רציני, ואני לא מזלזל בו, צריך לעלום בחמאס.
יש 5 חטופים שחזרו ככה.
אבל מאז 27 חטופים נהרגו, כתוצאה מלחץ מסיבי, ואנחנו מחזירים חטופים בארונות. עכשיו, זאת שאלה מוסרית, ערכית. האם אנחנו עושים קאט לאירוע, מחזירים אותם, יהיה לנו, יש לי סוד לגלות לך ולכל המאזינים, אנחנו עוד נחזור לרצועת עזה, להילחם שם,
לא.
יש לי מין תחושה שנחזור לשם, וטנקים עוד שעטו שם.
אז זה בדיוק העניין.
מה?
אם יש מישהו, לצערי זה רק אדון אחד, כי אין נשים בסיטואציה הזאת, שיש לו איזשהו חזון על איך זה אמור להיות. מה קורה 10 דקות אחרי המלחמה? זאת אומרת, יש מישהו, אחד מהקבינט, מישהו שיכול לתאר לי איך נראית מציאות טובה בעוד שנה פה, ושאף אחד לא יגיד לי לשטח את עזה, או שלא יהיו אנשים שם.
אז אני רוצה להגיד משהו.
זה לא מציאות טובה.
מי שיגיד לנו שיהיה פה עוד שנה מציאות טובה, משקר?
לא, אני רוצה להצליח לדמיין, אז בעוד עשור.
בעוד עשור, בואו, אני לא יודע מה.
בדיוק.
רגע. אנחנו יכולים להגיד שאנחנו יכולים פה להתנתק וליצור ככה וליצור שלום, אבל לא משנה, אנחנו נעזוב את זה כרגע כי אנחנו לא בתוך האירוע.
לא, אני רק אומר, אני מעוניינת שלא נעזוב את זה. הסיבה שאנחנו עוזבים את זה היא הסיבה שאתה אומר, אז נצא עכשיו וניכנס עוד שנתיים. אגיד, אז מה אתה עושה לי? את הנפתלי בני איטיות שאני לא נגדו, כן? אבל של ניהול הסכסוך?
אני יכול
לא רוצה כבר ניהול הסכסוך, לא רוצה.
אני יכול להגיד לך כיבוש?
לא, לעזוב, זה גם לא בעניין של כיבוש, אבל
זה כן בעניין, אם כבר את רוצה, זה כן בעניין. הכיבוש משחית, אבל אנחנו לא ניכנס כי זה לא הזמן, וזה ייצור עניין. אז בואו נתמקד פרה פרה, מה שנקרא. יש לנו שם חטופים. לבוא עכשיו לחשוב 10 שנים קדימה, זה לעשות בעיניי חטא לאנשים חיים שם. אנחנו צריכים להחזיר אותם, זה אנשים שנחטפו מהמיטות שלהם. איך זה קורה? עד היום הייתה שיטת סלמי, פעימות, כן, תחזירו, לא תחזירו, כן, הומניטה, די. האמריקאים הולכים להניח פה, ביוזמת המשפחות, אגב, יש קשר, הולכים להניח פה הצעה, הכל, תמורת הכל, בואו נסיים את האירוע הזה. ולמה אני אומר שזה שיטת סלמי? כי היה למישהו פה נוח למרוח את הזמן. ולמה זה? כי הוא איש מאוד מאוד חכם, והוא מנהל את האירוע, והוא אומר, אני אגרום פה לעם לדבר, כן חטופים, כן הומניטרי, כן זה, כן חיילות, לא חיילות, נדבר עם עצמנו, נדבר, ייקח לנו זמן לדבר, בזמן שהוא יודע שהצד השני אומר, אדוני, אתה תשחרר לנו את מי שתשחרר, כי בשביל לאוקטובר הפתענו אותך, ואתה תשחרר את ברגותי, ואתה תשחרר את כולם, ולא יעזור לך, אתם תשחררו, ואתם תצאו מפה, וישקמו את הרצועה, אין דעצית. עכשיו תראי, יאסר ערפאת, עם זכר שמו, אמר שתפסו אותו עם הקרין A, למי שלא זוכר, כן, קרין A, ספינה גדולה, מלאה בנשק, בזמן הסכמי שלום איתנו, תפסו אותו, מגניב אותה, ואנחנו תפסנו אותה. ואמרו לו, איך אתה עושה דבר כזה? איך אתה עושה, אתה מדבר איתנו שלום, ומכניס לפה נשקים? והוא אומר, אני רצחתי בשביל פלסטין, מה זה בשבילי לשקר בשבילה? אנחנו...
זה לא תשובה גרועה.
רגע, זה תשובה נהדרת. אגב, אני כאילו אומר את זה, אני אומר את זה,
אם הייתי פלסטינית?
אני אומר, אנחנו ישראלים, בואו נעשה הסכם. נחזיר את האחים והאחיות שלנו, ואז נמצא את השקר הקטנטן, ויהיה שקר קטנטן, וניכנס.
לא, לא, נו, באמת, לא. זה שיטה לא טובה.
למה?
בוא נעשה הסכם, ומיד אחרי ההסכם, נבנה חזון, על איך המקום הזה נראה ומתפקד בעוד 10 שנים. אתה אומר, זה לא חשוב, זה לא חשוב.
השביל אוקטובר...
רגע, אלי, זו המחויבות שלי לנרצחים של השבעה באוקטובר, ואני אומרת את זה מהלב. המחויבות שלי זה לדמיין איך יש פה מצב אחר. המחויבות הגדולה, לא, ברור שעכשיו המחויבות שלי זה חיילי צהל וחטופים בוודאי וחיילות צהל.
אני רוצה שלום, אני אהיה שלום.
שלא יהיה שלום, שיהיה משהו אחר, אבל שיהיה.
אני רוצה הסכם, בסדר? אבל בכדי שיהיה הסכם, אנחנו צריכים להבין. אני, השביל אוקטובר, הפך לי את החיים באופן אירוני ליותר ברורים.
זה הדליק את האור, נכון?
זה הדליק את האור, בדיוק. מי? שנמצא מהעבר השני של הגבול, ואני ביקרתי הרבה בעוטף, ועם אנשים שנמצאים בעוטף, אני לקחתי את זה קשה מאוד. מי שנמצא בצד השני של הגבול, אלה חיות אדם.
זה לא נכון.
בסדר, את יכולה להגיד לא נכון. חיות אדם, מה שראו עיניי, אני הייתי חלק מהכנופיה שעשו כל מיני סרטונים בעולם, מה שראו עיניי, במה שהם עשו, זה חיות אדם, זה שנאת יהודים תאורה, וזה מתחבר לי לטבע חברון ב-29, גם אז לא היה כיבוש ולא היה שום דבר, והם טבחו ביהודים. למה? כי יש איזה מין
ספורט... בשנת
29? ב-1929, טבע חברון, פלסטינאים טובחים...
מהוראות תרפת?
תפתחי טבע חברון.
לא, בטח, ידוע.
1929, הם טובחים ושוחטים, ואז... הכל מתחבר לי, יש איזה מין מנהג כזה קדום, מאות שנים אחורה, של לעשות פוגרומים ביהודים. לא. אז אנחנו, לא מי שאנס, טווח, שרף, יהודיות, תינוקות, ישלם על זה. אז כן. רגע, ישלם על זה. כן. עכשיו, יש סדרי עדיפויות. אם אנחנו רוצים הסכם וחזון, כמו שאת אומרת, אחלה. אנחנו צריכים... הם צריכים לקום בבוקר, ואני לא מדבר על ילדים חס וחלילה, אני לא איזה סדיסט, אני לא רוצה שחפים מפשע ימותו, אבל מי שעשה, הנוכבות האלה שעשו את זה, אם הם יישארו בחיים, צריכים לקום בבוקר ולהגיד, מה עשינו ריבונו של עולם? אם זה לא יקרה, בשכונה שלנו, אם זה לא יקרה, לא יעזור כלום.
כלום פה הוא לא צודק, כן?
לא יעזור כלום, לא יהיה פה חזון.
לא. אני לא צריכה להיות תלויה באף אחד בשביל חזון. ככה נולדה הציונות, היא לא התחשבה במציאות והיה לה חזון. ועם כל הכבוד, אני
לא התחשבה במציאות?
לא, הציונות לא התחשבה במציאות. הציונות אמרה, מה יש פה, מזרח תיכון? סבבה, זה נראה לנו הגיוני, הכל פה ערבים בסדר, בוא נבוא לפה ונשאיר, לא, 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 לא. זה קשור למקום, זה מציאותי,
תגידי, ואולי יש קשר למצב שלנו כיום? שהם לא התחשבו? האם הציונות, שלא התחשבה במה שקורה פה, קשור למצב שאנחנו נמצאים? האם אנחנו צריכים להתחשב?
אני רוצה תיקון. אני רוצה עתיד טוב לכולם פה. פרסומות, עתיד, ואנחנו מסדרים את העתיד יותר טוב. וחוזרים גם חמודים, עזבו אותנו עכשיו.
די.
מה צעקתם?
הדלקת אותי, נו.
על מה? חזרנו, ועכשיו אנחנו שמחים להגיד, בוקר טוב לבר שמור, מגיש זמן אמת בכאן 11, מה העניינים בר?
שלום חגית ואלי, אהלן.
בוקר טוב. בר, אנחנו קראנו אתמול, הרי סגת מחלקות הפליירים, היא לא מסתיימת, וזה כנראה באמת אחד הדברים המאיימים ביותר שקרו פה, פחד אלוהים, זה חולקו פליירים.
למה שתסתיים הרי, היו לשם שוטרי מזעת, זאת אומרת...
לא, חשבתי שיש בעיה של אנשים במשטר, שאין מספיק אנשים, אבל כנראה שיש. בכל מקרה, יש שם ויכוח עצום, מי התקשר לשוטרים? אז אני רוצה לשמוע ממך.
שאלה טוב, שמוע, עשיתי ממש תחקיר, לא חשבתי, באמת, אני הרבה זמן בתקשורת, הרבה מאוד שנים, לא חשבתי שאני אצלול עד כדי כך לסיפור כל כך משונה, כל כך קיקיוני לכאורה, ואני אשכרה במשך כמה שעות אעשה טלפונים מלשכת אסר, לגבי בית כנסת, ליחידה להסתך 90 כדי לענות על השאלה, מי יתקשר למשטרה כדי להתלונן על חלוקת פליירים בבית כנסת?
אני לא מצליחה להבין את זה. רגע, בר, בעיקרון אם מישהו מתלונן, בוודאי, אם מישהו מתלונן באיזשהו עניין, אני יכולה להתקשר למשטרה ולשאול מי יתלונן?
בגדול כן, אבל הם גם יכולים לא לענות לך, כמו שהם נגיד עושים לי בהרבה מאוד מקרים. זאת אומרת, אני בא, מאז השוטרים במסכה פחות או יותר היחסים שלי עם דוברות המשטרה, הם לא משהו קשור
למטה. אתה שמור אצלם בר לא לענות.
בדיוק,
בסדר. תתקשר מחסוי, מה שנקרא. אוקיי, אז במשטרה אומרים לך, כלומר, גבאי בית הכנסת, זאת אומרת, זה לא אני התקשרתי, זה בכלל לא מי איתנו.
אז אני אגיד לך מה היה, זאת אומרת, איך כל השאלה הזאת התחילה, וזה בשרשור ארוך ומשפורת, זה גם בטוויטר. אני באמת מתקשר למשטרה קודם כל לדובר, ואני רוצה לשאול את השאלה, הרי בסופו של דבר, כדי לפתוח בחקירה, צריך תלונה, ותלונה זה מישהו שמתלונן, ופונה למשטרה. המשטרה לא יכולה, בדרך כלל, ברוב מוחץ של המקרים, לא יכולה לפתוח בחקירות בעצמה. צריך תלונה. ואני מתקשר לדוברות המשטרה, ואני שואל מי התלונן. אומרים לי שמה, שמי שהתלונן זה גבאי בית הכנסת. איתי מבית הכנסת בהרצליה, שבו מתפלל גם יולי אדלשטיין, ואני אומר, אוקיי, תנו לי תופס את תלונה, אני רוצה לראות באמת שהוא אכן התלונן. שולחים לי... צילום, אתם מכירים את זה שמצלמים חלק מצילום מסך, כי נגיד לא רוצים להראות
ברור,
את
מה?
כל הפרטים, כן, או, מי, כן. או מי באמת כתוב שם, אז שלחו לי צילום של שתי שורות שכתובות בכתב יד, שכתוב שם, אני הגבאי של בית הכנסת, חותם על עדות זו. אמרתי, אוקיי, זה לא תופס תלונה, אני מכיר איך נראה תופס תלונה, וזה לא ככה נראה, ואני מתקשר אז לגבאי בית הכנסת, ואני שואל, גבאי בית הכנסת, אדוני, אתה תדע הכי טוב, האם אתה גשת את התלונה או לא? והוא אומר לי מפורשות, הוא גם נפגש עם ראש העיר, למעשה איזשהו מפגש פסגה, איזה שיסטו לך, הוא ומנהל בית הכנסת, וראש שריית הרצליה, ושם גם הם אמרו, וזה הופיע בכתבה במקומון של השרון,
כן.
ושם הגבאי אומר, אני לא גשת את התלונה, אז באמת אני התקשרתי לה, אמרתי, אולי יש פה איזה בלבול, אולי בדיוק המשטרה לא בדיוק יודעים, אם זה הגבאי או המנהל של הבית הכנסת. ואז הוא אומר לי חד משמעי, חביבי, אני לא הגשתי תלונה. אני חד משמעית לא יודע מה המשטרה הראו לך, אני לא הגשתי תלונה.
אז מה, איך זה, אף אחד לא הגיש תלונה, ומה, והגיע לשם, אפילו המשטרה לא הגיע לבית כנסת.
ומה לגבי המאבטחים של...
אז זהו, אז גם אני שאלתי את זה.
העלילה מסתבכת שם?
העלילה מאוד מסתבכת. הוא לגש את התלונה, ואני באמת אמרתי לו מה המשטרה מסרו לי, ואז הוא אומר, זה עדות שאני נתתי לחוקרת שאמרה לי לבוא לבית הכנסת.
בדיוק, הם קראו לו להגיע,
הם קראו לו להגיע לבית כנסת, הוא מגיע לשם, תקשיבו טוב, רבע שעה אחרי שהאירוע הזה התרחש, הוא כבר רואה שוטרי מזת, בודקים צביעות אצבעות על הדלתות של בית הכנסת, וגם רואה את השוטרים מוציאים את מצלמות ההבטחה כדי לבדוק פחות או יותר איך נראה האירוע הזה.
מזב,
כן? מזב, כן. והוא לא מאמין למה שהוא רואה. אגב, רבע שעה זה לקח, כן? לפני כמה שבועות, ממש לא רחוק מאותו בית כנסת.
כמו נשים באלימות.
ממש.
כן, כנופיה, תקשיבו טוב, כנופיה של שודדי שעוני יוקרה. במאות אלפי שקלים, שדדו באיומי אקדח בהרצליה, במספר הזדמנויות, תושבים, וזה לקח 40 דקות לניידת להגיע לזירת הפשע. לא רבע שעה, 40 דקות, וזה קרה לא רחוק מאותו בית כנסת.
בר, תראה, אני לא רוצה לצאת נגד משטרת ישראל, כי באמת יש להם גם עבודה קשה ביותר עכשיו, ומותקפים באמת מכל כיוון. אבל יש דני לוי, שאגב, היום אני בטוחה שראיתם את השער, את המודעה של מפורסמת בהארץ, של זוג מתנשק דני לוי שהם הומואים מגילים אותו. ואלה, והם מוצאים דרך שהשר, אני לא יודעת, זה ממש כאילו מלשכתו של השר, שלחו אנשים לנשים האלה הביתה?
אז שוב, אלי שאלה פה שאלה טובה, אז מה, זה יחידה להבטחת 90, אז אני התקשבתי גם ליחידה להבטחת 90, ואומרים לי, תקשיב, אנחנו היינו מופתעים מאוד מזה שהמשטרה חקרה, בגלל שאנחנו באמת לא גשתו תונה. מה שכן קרה מלכתחילה, אותו גבי בכנסת, הוא לא גשתו תונה, אבל הוא כן התקשר, הוא ראה במצלמות בעצמו מישהי שמניחה פלייר על המושב של יולי אדלשטיין. הוא לא ידע שזה פלייר בדיוק, הוא לא ידע מה זה. הוא אמר, אוקיי, אני מחויב להתקשר ליחידה להבטחת 90, כי אני לא יודע מה הניחו לו על המושב.
יפה.
הוא באמת התקשר, אבל היחידה אומרת, אנחנו הבנו את האירוע, ולא הגשנו את התלונה הזאת. ויותר מכך, גם בלשכה של יולי אדלשטיין אומרים שלא הוא, ולא מי ממקורבה, והגישו תלונה, ואני שואל
שאלה,
האם המשטרה החליטה בעצמה, על דעת עצמה, ואת זה אני לא יכול לענות לכם, כי אני לא יודע, כי מישהו פה משקר, האם המשטרה
דעת
עצמה החליטה לפתוח בחקירה שאין תלונה, וזה עם השאלה הזאת, יש אליה תשובה חיובית, זה כבר חמור מאוד.
אולי זה רוח הקודש. רוח הקודש.
זה אומר שמישהו רצה...
רוח הקודש, השכינה פתאום הגנה עליו, זה כמו שטראמפ אמר, כנראה אלוהים רוצה שנשיא, אם שרדתי ניסיון ש...
כן, התנגשות.
קודם כל, אל תצא על טיילור סוויפט. בוא נתחיל עם
זה. זה נכון. מה אתה מגנוב? מה אתה קשור לטיילור? מה אתה נוגע לנו בטיילור?
אם אתה רוצה להסתכן, לא, זה לא גם... זה גם לא, אם אתה באמת כאילו רוצה לצאת לך בפינה מסוכנת, אז כאילו יש הרבה דרכים לצאת על הלהט"בים ולצאת על הזה ולצאת על... על 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 ה-PC ולצאת על הוליווד ולצאת על, אבל על טיילור סוויפט, בוא.
כן, יש דברים יותר מסוכנים מפוטין.
מה שנקרא לא לגעת באלוהים. אפרופו פוטין, פיוט רוסי, איך קראו ללהקה של שלושת הבנות שם?
טטו. שלושת הבנות, תכף אני זכר, שנאסרו. פוסי ראיות.
פוסי ראיות. זה קצת הזכיר לי את האירוע הזה, אם אנחנו ככה מרפרפים.
כן. בכל מקרה, משטרת ישראל, כלומר, אי אפשר לנתק את זה מדני לוי.
בכל מקרה, אי אפשר, רוח רעה שורה על המשטרה, ואנחנו ראינו לפני שנתיים בשוטרים במסכה, ארגון מנוון מאוד ורקוב מאוד, והשוטרים דיברו על כך, שוטרים מכהנים, שיש תרבות ארגונית רקובה במשטרה, בשר, שבמקום לשפר באמת את טובת האזרח, הוא הופך משילות, הוא לקח ארגון רכוב, והרבה יותר קל להשתלט על ארגון חלש מאשר על ארגון חזק. אז מה שקרה זה שהוא השתמש בניוון הזה כדי להשתלט לגמרי על המשטרה, ואנחנו רואים שסדר הדיסקות המשטרתי, אין ערך, אפילו מקרה של גניבת שעוני הוקרה ברצליה, עד כמה, שמה, זה כבר חודש שלם, אין עצורים, והמשטרה לא רוצה להגיד איפה היא מתקדמת בחקירה, ולעומת זאת היא, אחרי רבע שעה מחלוקת פליירים, כבר יש מעצרים, וכבר יש מזאפ, וכבר יש תכף כתב אישום, שלא לדבר על מישהו שזורק את חול בחוף הים, כן? שזה בכלל ישר, זה קצב התקדמות בסדר.
זה מה, העולם הקודם,
בא. מרגע המעצר עד בכתב האישום, אבל נכון, זה כבר ישן, זה כבר בשביל פעם.
כן, זה חקירה, צריך. טוב, אנחנו חייבים לסיים, אבל זה מדאיג מאוד. בר שמור מגיע זמן אמת כאן 11, תודה רבה, יום מצוין.
תודה רבה. ביי, להתראות, להתראות.
חדשות, ואנחנו תכף. גלית חוגי, אלי בן דוד. תוכנית תוכנית הבוקר, חזרנו, 8-4 דקות גשם בחוץ, באופן, לא, כי זה הסתיו עם הענן ועם הרוח המייבב, לא יודעת אם אתה שמעת על זה, חצבים.
הרוח השובב.
לא, זה ציטטתי את השיר. בסדר, אתה עכשיו מתקן לי את השיר. אז יש גשם, אם אתם יוצאים עם ילדים למסגרות, חם, אבל יש גשם, תדעו את זה. אבל זה נחמד קצת, השינוי ולנקות ולא יודעת מה.
כן.
אנחנו לא לבד פה, מייק נולר על הסאונד.
עוד פעם אנחנו לא לבד פה היום?
אתה הרגשת לבד?
הם כל הזמן, בגלל שאנחנו פה הם באים?
בטח. נועה שפירא על הפייסבוק וכל המערכות המחשוב, כולן. יער גולדברש מפיקה, דודי כהן הוא העורך שלנו. היום התרחש, אני מרגישה שכבר בערך שעה אנחנו לא דיברנו כלום על מנחת טקס פרסי אופיר של השנה.
שהגיע אלוהי... אתמול עם חצאית טוטו?
בדיוק, אולי אתה זוכר אותה מאותה חצאית טוטו. אני רואה בטלוויזיה פה שמרים, בכל זאת, כל מיני אנשים זכו ופחות מרים את המנחה שהייתה אני.
שזה לא בסדר.
ושזה היה העיקר
בעיניי. שזה גם מעליב
אבל
אותי.
אבל בסדר. היום, ובהקשר הזה, היום הוא יום הקולנוע. לא, סליחה, מחר. יש את יום הקולנוע, נכון. שנערך ביוזמת משרד התרבות והספורט, שזה יום שאפשר לראות סרטים בעשרה שקלים.
איזה כיף. זה כיף היום
מושלם.
הזה.
זה רעיון נהדר. ואנחנו רוצים להגיד, שלום, בוקר טוב להישאם סולימן, שמשחק בסרט איד, שאתמול שדי מרי זכה בפרס על המשחק שלו בסרט הזה. מה העניינים משם? בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה קורה?
ממש, שמחה גדולה. אתמול הייתה יום מרגש. אחד לכל האנשים שזכו. הגיע להם מזל טוב.
בהחלט, בהחלט. איזה מתוק היה שדי שהוא, כאילו הוא דיבר כל כך יפה ומרגש אתמול, אבל מכיוון שהוא זכה וגם אתה משחק בסרט הזה, בוא נגיד עליו דברים רעים. הישאם, איך שדי במציאות? אני מבקשת תינופים.
ליטוף ותינוף, בבקשה.
ממש, ממש לא. שדי בחור מאוד אינטליגנט.
אוף.
מאוד אינטליגנט, רגיש. הוא ממש, את יודעת, אני מכיר את שדי כשהיה בן 16, הוא היה אצלי באיזשהו חוג...
באמת? וואנה. אתם שיחקתם גם כבר בעבר יחד?
שיחקנו בבית לחם, שיחקנו בפאודה.
כן.
בטח.
פאולו אלטו, היה לנו כזה עוד קטע לפני, בחזרה החדשה.
אז בוא נדבר, טוב, אז אני לא אוציא ממך מילים רעות על שדי וחבל, אני אנסה עוד. אז הסרט איד, קודם כל בוא נגיד שזה הסרט הבדואי הראשון בישראל. כשאני אומרת הבדואי, אני מתכוונת שהבמאי והיוצר שלו.
הבמאי, כן.
הוא בדואי, זה הישג כביר, כלומר...
מדהים.
רק 70 ומשהו שנה.
איזה יופי.
זה הישג כביר וזה חשוב שיוצרים מהעדה הבדואית יעשו סרטים, כי אני חושב שסרט איד הוא סרט מדהים. הוא סרט שממש הולך לחיות עוד הרבה שנים.
איזה כיף.
הוא ניואנסים מאוד מאוד קטנים. מישהו שמכיר את התרבות שם, מכיר את המורכבות של החברה הבדואית, הוא יכול להביא דברים הכי 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 קטנים, מורכבים בצורה מאוד מאוד עמוקה, וזה מה שמביא סרט לדעתי.
ובוא נזכור גם שכרגע מה שאני פחות או יותר יודעת על החברה הבדואית, זה אוהל, מערכים, וגונבים מתכות וכל מיני וידאוים פליליים שרואים משם, וזה פשוט בגלל הבורות שלנו, על האנשים האלה. אני לא יודעת עליהם כלום.
וסרט כזה פתאום מעניק לנו פתח לעוד משהו, בעצם לחיים עצמם.
הישאם, שאתה מכיר את החברה הבדואית? וגם אתה כמוני בדבר הזה?
לא, ממש לא. אני חושב שלא חסר. אצל כל חברה יש אצלהם את הטוב ואת הרע.
מן הסתם.
לא, אני תראי, את יודעת, אז שמעתם פעם על סרט דיב שהיה באוסקר?
לא, אני לא שמעתי.
זה היה באוסקר, סרט ירדני. אני נסעתי לוואדי רם, שלושה חודשים הייתי שם. עבדתי עם בדואים, אבל בדואים אמיתיים, שעדיין חיים באוהל, כמו שגיעת עכשיו.
כן.
והם לא יודעים לקרוא ולכתוב, ועשו סרט, והסרט היה באוסקר. אני חושב שכאילו... יש משהו ייחודי אצל החבר'ה, אצל בדואים, למשל, יש להם אינטליגנציה רגשית מאוד 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 גבוהה.
זה עולם אחר, כן, כי זה גם עולם קצת אחר.
כן, וזה תרבות. יש להם תרבות, אם את מסתכלת על תרבות ובחוץ, את לא תביני כאילו בדיוק מה, מה זה התרבות, אבל זו חברה שעדיין יש לה כל מיני מנהגים, יש לה כל מיני אמונות שהם מאמינים בהם, ומי שמכיר אותם לעומק, הוא יכול להבין יותר את החברה הבדואית. ואת יודעת, בדואים זה לא רק בנגב, בדואים זה גם בצפון, בדואים יש גם בעולם הערבי.
ברור. אז בוא נדבר קצת על הסרט, ספר לי על מה הסרט עיד.
סרט עיד הוא בעצם מספר את סיפורו של בחור, בדואי, בן 18, חלום שלו להיות שחקן, הוא בקשר עם מישהי
בפריז,
בחול,
כן,
שהם כותבים ביחד מחזה, הוא גם מאוהב בה.
הם עושים סקייפים ביחד.
הוא עושים סקייפ ביחד, והוא מתכנן גם, אתה יודע, להגר, לנסוע לחול. ואחד דבר שני, הבחור הזה עבר, בעבר, תקיפה מינית, מישהו שמכיר, כל הכפר מכיר, מישהו שמכירים אותו, ואז האבא מחליט לעשות לו, לחתן אותו. אחותו גם, אצל הבדואים יש את מה שנקרא להתנשא, לעשות נישואי בדל, בדל זה להחליף.
אוקיי.
עכשיו אני אנסה להסביר את זה, ניסיתי להסביר את זה לחברים יהודים, קשה להם להבין את זה ממש, ואני אנסה להסביר את זה. זה אומר שאחותו של עיד כביכול, מוצאים לחתן, אבל בתנאי שגם עיד יתחתן עם אחותו של החתן.
אז צריך למצוא כפול.
משחק הכסאות כזה קצת.
קצת כמו איבום אצל יהודים, אבל זה משהו אחר, כאילו זה רק אם אשתך
נפטרת,
אבל זה מעניין.
עכשיו, יש הרבה דברים טובים במנהג הזה. זה מנהג שלא בא מסתם, אני מדבר איתך לפני מאות שנים.
כן, כן.
זה לא בא כאילו, זה שירת, זה עשה טוב לחברה. כמובן, עיד לא רוצה, אבא מכריח אותו. אבא מכריח אותו כי הוא רוצה שעיד יתחתן, ואף בחורה לא תתחתן עם עיד, כיוון שהוא עבד תקיפה מינית וכולם יודעים.
אז הוא בעצם קם, הסרט קם ומספר על בחור צעיר שמנסה לשלוט בגורל שלו, לשנות את הגורל שלו.
נכון, עכשיו... כל היופי זה הזהות, זה זהות של בחור שמנסה למצוא את הזהות שלו בתוך חברה מאוד שמרנית, חברה שמנסה להכריח אותו, להיות חלק ממנה, להיות
בתוך
כמוה.
בתוך מיעוט שרוצה גם לשמור על הזהות של עצמו.
בדיוק.
אישם, תגיד, אני רוצה לשאול, הרגשתם שצילמתם את הסרט, שאתם עושים סוג של היסטוריה? בכל זאת, סרט...
רגע, לא שמעת, הרגשנו מה?
הרגשתם שאתם עושים סוג של היסטוריה במהלך צילומי הסרט? בכל זאת, על פעם ראשונה, בעדה?
האמת היא כן. ביום שהיא פנו אליי, כמו, אתה יודע, אני צריך לקבל הרבה פניות לאודישנים, אתה אומר, תראו, כי בסדר, מנסים פה לעשות סרט, אבל כשהלכתי לאודישן, זה לא היה אודישן רגיל, ואמרתי, אוקיי, יש פה, זה מתחיל להיות פה משהו מעניין.
אבל זה לא כאילו, לא יודעת, גם במאי שזה סרט ראשון שלו, לא יודעת, כזה יותר מסתכלים על זה בעין חשדנית, כשחקן אני מתכוונת.
ממש לא, אנחנו כשחקנים לפעמים עושים, שעשים פעולה עם סטודנטים מאוד מוכשרים, ואנחנו יכולים לזהות ולראות את היוצר, כמה הוא באמת מבין מה שהוא עושה, הוא לא עושה.
והרגשת ככה עם יוסף אבו מדיאם, שהוא היה במאי הסרט ויוצר הסרט?
כן, גם המפיק שלומי קבץ, אני זוכר שהיה חלק ממש, הוא תרם הרבה, כיוון שזה פיצ'ר ראשון. לא מדבר על זה שהוא היה חלק מהיצירה ממש, אבל ראינו שהוא דוחף את זה למקומות ממש טובים.
שלומי הוא, יש לו תויית...
הוא ממש, כן.
כן, והוא גם מנוסה כמובן, ודאי.
הוא גם קשור לפריז.
מה אתה עם פריז כל הזמן, עם פריז? אלי גר בפריז, היא שם, אז הוא כזה מנסה ליחצן את פריז כל הזמן, כאילו העיר הזאת צריכה יחצון. תשמע, ביקורות מדהימות. אני מאוד מאוד מחכה לראות את הסרט. תגיד, רק בוכים ועצוב, או יש טיפה כזה גם שמח? מצחיק.
בסרט?
בעיד, כן.
לא זכור לי ש...
בסדר, אבל לפעמים בכי...
אבל זה סרט שתופס אותך, זה סרט ש...
לפעמים בכי הוא מנקה.
זה תופס אותך, תופס אותך.
כל מי שראה את הסרט הזה פשוט יוצא, כאילו, הוא אמר לי עליו דברים נהדרים.
יש עליו דיבור חזק.
אני חושב, למה הסרט... קולנוע הופך להיות אוניברסלי, ברגע שאת מזדהה עם הדמות, והיא פוגשת אותך כבן אדם, הסרט הופך להיות אוניברסלי ועולמי. פתאום זה לא הופך להיות עיד, זה הופך להיות גם אני. וואי, זה אני, זה אני.
כן.
עיד, לכו לראות את זה ביום הקולנוע שחל מחר, וזה 10 שקלים לסרט, אבל זה גם בקולנוע כבר ואפשר לראות ככה, גם לא רק ביום הקולנוע.
איזה כיף.
הישאם סולימאן, שחקן הסרט עיד, תודה רבה ויום מצוין.
תודה, בהצלחה, לוואי.
תודה, הישאם.
תודה.
ביי. חזרנו, ואתם לא מאמינים, מי הסכים להתעורר בשבילנו?
מי זה?
מיכאל האוזר טוב, כתב פוליטי של הארץ, מה העניינים?
אני חשבתי שאת באה להגיד, אתם לא מאמינים, יורד גשם.
אמרתי כבר. לא, קודם כל יורד גשם זה סיבה לישון עוד 30 שעות, נכון? באופן עקרוני. אין מה להתמודד עם משאב הטבע הזה. זה אנחנו לא יודעים מה לעשות איתו. אבל באמת, אפרופו דברים שאנחנו לא יודעים מה לעשות איתם, אז בעניין הזה רצינו לדבר איתך. מה קורה, תגיד? מה, למה מפטרים את גלנט אם אפשר מההתחלה של הסיפור הזה, תודה?
זה שר הגיוס, לא, מיכאל?
תראו, הסיפור הזה מתחיל לא היום וגם לא אתמול, אלא בשבוע שעבר, בפגישה שנערכת ביום רביעי הקודם, בין ראש הממשלה נתניהו לבין יושב ראש יהדות התורה, יצחק גולדקנופ. בפגישה הזאת היא, שאגב לא זכתה לי יותר מדי תעודה ולא הערכנו אותה נכון לזמן אמת, הבהיר גולדקנופ לנתניהו דבר אחד משמעית, הוא אמר לו, בלי חוק גיוס שיעבור בתקופת הזמן המיידי, אנחנו לא מצביעים בעד התקציב, אנחנו מפילים לך את הממשלה. נתניהו לוקח את זה מאוד מאוד ברצינות, ומבין שאין מה נוסע לה להעביר את התקציב. וכדי לעשות את זה, הוא גם מבין שהוא חייב להזיז את יואב גלנט, כי איתו, סליחה, שהוא חייב להעביר את חוק הגיוס, אני מתנצל.
כן, וחוק הגיוס לא יעבור עם גלנט.
עם גלנט, ולכן הוא צריך להזיז את גלנט. אז הוא פותח בעצם מבצע עטייה, הייתי אומר.
רגע, רגע, רגע. אז זה לא קשור בכלל לתפקודו במלחמה?
ממש לא.
לא, ברור שלא.
הוא שר הגיוס.
מה זה לא ברור שלא?
הוא, תראי, תראי, נורא פשוט, מיכאל, כאילו, תרשה לי רגע לעשות פה זה. הוא שר הגיוס, והם רוצים להעביר את חוק ההשתמטות. סתו, זה כל הסיפור.
בגדול.
אוקיי, אני לא הייתי קוראת לו חוק ההשתמטות, אני מוכנה...
חוק ההשתמטות.
בסדר,
אוקיי. במצבנו אנו זהו חוק השתמטות.
בסדר, טוב, אוקיי.
רגע, אני רק בוא נשלים את מה שקרה בימים האחרונים. אז תראי שנתניהו מבין את זה לפני שבוע וחצי, הוא עושה שתי פעולות במקביל. דבר ראשון, זה מתחיל להדליף באופן מניפולטיבי. כאילו שר הביטחון יואב גלנט בולם מתקפה בצפון, מתקפה נרחבת בצפון, והוא רוצה לצאת לקראתה. למה הוא עושה את מבצעת היה? זה ממש את הפרוד הרמייה הזאת, כדי כאילו לפטר את גלנט לא על רקע פוליטי, אלא על רקע ענייני, על רקע של מחלוקת, להגיד, אני רציתי לצאת למרחמה בצפון, גלנט רופס, חלש, אני צריך לפטר אותו ולהחליף.
שהמציאות מספרת, אני פותח סוגריים מיכאל, המציאות מספרת שב-11 לאוקטובר גלנט ומערכת הביטחון הם אלה שדחפו למתקפה, מתקפת מנע ופטע בצפון,
בצפון,
וראש הממשלה הוא זה שמנע אותה, סגור סוגריים.
אני חושב שזה אפילו מעבר לזה, אני חושב שבתוך הדיונים עצמם שמתקיימים לאורך הימים האחרונים, ראש הממשלה נתניהו לא משמיע עמדה ולו פעם אחת בעד יציאה למלחמה נרחבת בצפון. פשוט לא אומר. לא ניתן לדעת, האנשים שישבו בישיבות הקבינט ובהתייעצויות הביטחוניות לא הבינו את עמדתו, לא ידעו אם הוא בעד, אם הוא נגד, וכו' וכו' וכו'.
המציאות מספרת שלא פתחנו במלחמה.
אז זאת אומרת שבסוף החרדים יכריעו דברים במלחמה בלי להשתתף בצהל?
גולדקנופ, מה שמיכאל אומר פה זה מדויק, גולדקנופ בא ואומר...
הוא גם בפרשן פוליטי, אני לא יודעת אם אתה יודע.
סליחה, נו מה...
זה אלי בן דוד, בכל
מקום.
אני אומר שהחרדים פה רוצים להעביר פה את החוק הזה. וזה כל הסיפור, ויש פה איזה מסך עשן סביב ביטחון ועניינים, כאילו אתמול התחילה המלחמה, כאילו אנחנו כבר לא שנה בתוך האירוע.
אני חושב שזה בסוף הגדולה והניסיון הכי גדול של נתניהו, להעביר את הזמן ולנסות להחליק כאן דברים בגרון שלא היו מחליקים לפני... 10 חודשים ו9 חודשים.
רגע, אבל בקצת בירוקרטיה. אתה לא יכול לפטר שר ביטחון ככה.
למה לא?
הוא כבר פיטר אותו. איזה... הוא פיטר אותו פעם.
זה, אוקיי, אבל הייתה מחלוקת. עכשיו מה נגיד?
עכשיו כאילו... יש מחלוקת, אני רוצה לתקוף בצפון, וגלנט...
אז גלנט יגיד, אני רוצה...
11 חודשים מונע ממני לתקוף.
אני מזכיר לכם שלפני לא יותר מדי זמן, שאפילו אני עוד... מה שנקרא, תארי עדיין היה שחור.
הוא עדיין, מיכאל, הוא עדיין.
נכון, נכון. כאשר בנימין נתניהו החליט להחליף בלילה אחד את רמטכ"ל לשעבר ושר הביטחון בהווה בוגי יעלון בשביל האזרח אביגדור ליברמן בגלל דיל פוליטי גרידא.
אבל לא היינו במלחמה אז.
מיכאל, אני רוצה רגע, תרשו לי לצטט מישהו.
נו, כן.
חזרתו של נתניהו לשלטון היא אסון למדינה. אני לא רואה שום אפשרות לשיתוף פעולה איתו, הוא מייצג את ההפך מכל מה שאנחנו מאמינים בו. נחשו מי אמר את זה?
אולי מיכאל יודע?
בוודאי שגדעון סער.
גדעון סער, ומתי הוא אמר את זה? בממש כמה חודשים לפני המלחמה. אז המלחמה וכל הפעילות של ביבי בעצם גורמות לו לשנות את אורו. מיכאל, תסביר לנו את הזווית של גדעון סער באירוע.
אני חושב שגדעון סער נמצא באיזשהו מצב פוליטי, שהוא מבין שאין לו באמת איזשהו נכס ואלקטורט לשאת ולתת עליו. הוא יודע שבתוך איזשהו איחוד בימין שאיננו ביביסטי, הוא נמצא במקום הגרוע ביותר. הוא לא עובר באף סקר את אחוז החסימה, וגם לא מצליח להיות הגבוס ללירה של אף אחד. הוא נמצא כאן בבעיה, וזה גורם לו להתפתל ולהתפתל ולעשות דברים שהם באמת...
אבל מה יהיה הפתרון שלו, מיכאל? הרי בסופו של דבר, חוק הגיוס, בין אם גלנט יהיה או בין אם גדעון סער יהיה, יצוץ וישוב לחיינו. מה הפתרון שלו? איך אתה רואה את הפתרון שלו לאירוע הזה? מה, הוא באמת הולך לא לחזלש את החוק הזה?
לא, הוא הולך להעביר חוק השתמטות כזה.
מה זה חוק השתמטות?
באיזו טוענה? באיזו טענה?
הוא יגיד שמה שהצבא מאשר מקובל גם עליו, ואז הוא ינחה את מערכת הביטחון ללכת לקראת החרדים.
הוא יעשה בן גביר קצת, הוא כאילו יעשה בן גביר, הוא יגיד מה שהצבא אומר אני מסכים, ואז הוא יבוא לצבא ויגיד להם זה מה שאני רוצה שתגידו? זה מה שיקרה?
בגדול, ואז אני אסביר לכם איך זה עובד בעבר, ואני מניח שזה גם יעבוד בעתיד. ואז החרדים ילכו איזה שני קליקים קטנטנים לקראת עמדתו של גדעון סער, כדי שהם יוכלו לתת לו את היכולת להגיד, הנה, אני הבאתי קצת את החרדים. זה יהיו שני קליקים לא מהותיים ולא משמעותיים. זה בסופו של דבר רחוק יעבור. חרדים לא יתגייסו לצבא. ונגמר הסיפור.
מה, לגולדקנופ יש פתרון לסיטואציה הזאת, או שזה, אתם הולכים איתנו ככה, ורק ככה?
למה הוא צריך פתרון? מה רע פה?
כי אני חושבת שאולי הוא כן מעוניין להיות.
מה רע פה?
נו, באמת, אני לא...
מבחינתו, הפתרון לסיטואציה זה שתחזרי בתשובה ושתתחילי להתפלל, ואז אולי יהיה כאן יותר טוב.
אני לא חושבת...
אבל לא צריך להיות יותר טוב, מיכאל.
אני לא חושבת שאתם צודקים.
מה רע פה, הוא אמר? למי רע פה? מה רע פה?
נכון.
איזה פתרון צריך, ולמה שיהיה יותר טוב? כבר טוב.
חברי הממשלה הנוכחית חווים תקופה מאוד מאוד טובה. אורית סטרוק, אני מזכיר לכם, אומרת שזו התקופה הטובה ביותר.
כן, יש תקציבים.
שמה? שזו התקופה הטובה ביותר, שמה?
שזו התקופה הטובה ביותר שלה, ושהיא חווה אור ירוק, וכל מה שהיא רוצה לעשות קורה, וכו' וכו'.
זה בגלל שבתפיסה שלה, אני חייבת, סליחה, אני לא מאמינה, אבל אני חייבת לייצג את עמדתה של אורית סטרוק. סליחה, אבל אנחנו עיוורים למשהו שהיא אומרת. היא לא אומרת, אני שמחה שיש מלחמה ושמתים. היא לא אומרת את זה. מה שאורית סטרוק אומרת זה, יש דברים שהם יותר חשובים מהאני. והאני של, ומה שיותר חשוב מהאני זה האג'נדה שלי, והאג'נדה שלי מקבלת כרגע אור ירוק, והיא צודקת בעניין הזה.
ואני אגיד משהו.
זה לאוזניים שלי ולאוזניים שלנו דברים שקשה מאוד לשמוע, כי היא לא מדברת אותם טוב.
גלית.
אבל כוונתה היא לא כזאת.
גלית.
לא, אני לא מסכים. אני ממש חולק עלייך עמוקות.
גם אני.
אני ממש חולק עלייך עמוקות. כי אני מסכים איתך שהתפיסה שלה זה שלא אני חשובה אלא אנחנו, אבל המחלוקת היא בין האנחנו שלי ואולי שלכם לבין המחלוקת של האנחנו שלה. וכשאני אומר אנחנו, אני מתכוון למשהו הרבה יותר רחב מהסקטור והמגזר הפרטי שאני מגיע, או מקבוצת האיכות שאני מגיע אליו. אני מסתכל על התמונה הרחבה ואני אומר שלמרות שאולי אני באופן אישי, או המגזר שאני מגיע, הקבוצתי שלי, זוכה לדברים כאלו, לדברים אחרים, המצב במדינה כל כך מחורבן. ואני לא מסתכל אך ורק מעבר לכתף שלי, רק אך ורק על המגזר שלי. והצודקת,
זה
הכוונה שלה
באנחנו. התיישבות בעזה שהיא מקדמת. התיישבות בעזה שהיא מקדמת. נוגעת לי או רק האני שלה?
לדעתה היא נוגעת לך.
לדעתה, בסדר. אבל רגע, מיכאל, טוב, עכשיו אנחנו...
איך זה הולך להיגמר? האם לצפות לליל גלנט 2? מה לובשים לליל גלנט 2?
קודם כל אני לא יודע. ראש הממשלה רוצה לסיים את כל הסיפור הזה עד נסיעתו לאום, וזה לוקח את הזמן, כי אני מזכיר לכם שלפטר שר, זה 48 שעות.
זה לוקח אותנו גם לעדות שלו, מיכאל?
לא, זה לא אמור להגיע עד חודש נובמבר, אבל איך הוא תדעו? בגדול יש עוד הרבה זמן, אבל לוח הזמנים כאן הוא לא ברור.
יש סיכוי שזה ספין?
לא, זה לא ספין, אבל יש סיכוי שזה לא יקרה, זה לחלוטין כן.
אז אני רוצה שתאמר. מיכאל, אני רוצה שתסכן את כל הקריירה שלך ותאמר.
קדימה.
לא, אני באמת לא יודע, אני חושב שהשאלה הזאת היא מפוצלת לשתי שאלות שלאו דווקא תלויות אחת בשנייה. האם ראש הממשלה יפטר את יואב גלנט, והאם גדעון סער ייכנס לממשלה? אני חושב שבקשר לפיטורי גלנט, הסיכויים הם יותר גבוהים, נתניהו די תמר בדעתו בנושא הזה.
אם גלנט תהיה לו דרך לרדת מהעץ עם החוק גיוס, הוא יכול להישאר.
אבל למה לא?
אני לא, אני לא. אני
למה לא?
אני חושב שהתירה בין השניים האלה כבר גדול. ואני חושב שבמקביל לשאלה עם גדעון סער, זה קצת יותר מסובכת. כי ראינו בעבר, עד כמה השניים האלה פלרטטו ופלרטטו, וכבר הגיעו למקומות שזה היה נראה שזה הולך להסתגר, ובסוף זה לא נסגר. אז שם יש לו סימני שאלה.
אבל הפגישות...
אולי פסיכולוגית ילדים כדי להבין האם...
רק אם היינו מכירים אחת.
אבל יש לנו...
רק אם היינו מכירים אחת.
וואו, אני אבדוק אם אני זוכר, אם אני יודעת אם יש מישהי כזאת. אנחנו חייבים לסיים. מיכאל האוזר טוב, בארץ. תודה רבה, יום מצוין. ביי, להתראות. תכף הרלה, תחלק פה כספים בלי הקרה.
תגידי, אם יהיה ליל גלנט 2, אתה בא מחצאית טוטו שלך?
אני לא יודעת, אני מקווה, אני רוצה...
כי את קנית אותה, את לא שכרת...
לא, הוא שאל, היא לא שאלה. תראה, יתנו לי להנחות את ליל גלנט 2.
אני לא יודעת, תוכלי ככה לרוץ כמו איזה נימפפייה כזאת.
נראה לך שרצים עם טוטו, רק עומדים עם טוטו, מסתכלים רגליים.
עם דגל.
איזה דגל... טוב, אני אסביר לך. פרסומות, אני אסביר לך הכל. לא ראיתי כזה בן אדם, אני כל שם שאומרים פה, חבר שלי, חברה שלי, אלי בן דוד, מר מתחבר, תפסיק כבר, אתה לא יכול לפגוש בן אדם, להגיד, שלום, אהלן, אלי בן דוד, חברים, אנחנו, די.
יש לי מין תחושה שמאוד מאוד מאוד התחברת אליי.
אני לא יודעת,
כמה ימים ופתאום כזה את מרגישה כימיה.
אלי, לא, ביי, חברים יש לו. באמת, כמה חברים יש לבן אדם הזה? גם מאיפה יש לך את כל הפנאי הזה? אתה צריך לתחזק את החברות האלה, מה, אתה מתקשר אליהם לפעמים, שואל מה עניינים?
שם.
לא מבין בסדר, לא, אוקיי, מזמין אותם לפרו הפרו. טוב, ראש השנה ממש מעבר לפינה, ואם כבר התחלתם לתכנן את רשימת הקניות שלכם לחג, אז תדעו שעל פי סקר אתר וואלה, אתר מעריב ואפליקציית חמל, רשת חצי חינם היא במקום הראשון עם סל הקניות הזול בעיר. בנוסף, כמו כל חג ברשת חצי חינם, הכינו לכם סל קניות מנצח שכולל מגוון ענק של מבצעים מטורפים בכל המחלקות, נגיד איזה מחלקה.
יש קצבייה, יש מחלקת דגים, מחלקת אוכל ביתי, ועוד 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 ועוד. אז מה צריך לעשות? לגשת. לעשות קניות לחג בסניפי חצי חינם ותחסכו בהוצאות לחג, וואו.
אתה זה זה שעושה את הקניות בבית?
באמת כן.
באמת?
אני עושה דגים חריפים מעולים, ואני עושה פסטלים.
הנה, אני החבר
של אנשי.
הנה, מפגש בן דוד. מה, את באה תחנת טוטולוטו שלך?
ממש לא.
מה, זיתים כזה אתה גם מבשל במיץ עגבניות? איזה אימא מרוקאית, האיש הזה לא יאמן.
בפריז כל חג אנחנו מלא אנשים מגיעים, וזה כיף גדול.
בטח מלא, בוא נתחבר עוד גם.
ותואמים עם הטעמים שאני מכין.
פסטלים הוא מכין.
פסטלים עם...
בז'וז'ים אתה עושה?
מה זה בז'וז'ים?
זה סרדינים, זה שני סרדינים, זה אוכל למרוקאים מדהים.
בז'וז'ים?
מז'וז'ים, זה מחותנים. זה שני סרדינים כאלה בתוך בצק כזה.
לא מכיר.
טעים, טעים, טעים.
בטח, טעים מאוד.
אנחנו בסדר. לא, אבל לא יודעת, שאלת החברים שלך, כי אתה כבר...
בז'וז'ים?
מז'וז'ים.
עם
אם. עם אם.
עם אם. כן, אני כותבת את זה באנגלית.
עם אם.
באתר שלי.
מה יצאת? עם אם. אורייט.
אני לא משלת כלום. מז'וז. לא, רק שיהיה ברור. מז'וז. שאני לאחרונה.
אוי, אוי, אוי. מה יצאת פה?
שבוע שעבר הכנתי טוסט.
כן.
שלחתי לגל תמונה, כתבתי לו, הנה, תראה, התחלתי להפות.
וואו.
וזה המקסימום.
אבל מז'וז, את אומרת, אם...
לא, הוא מכין, אני לפעמים שולחת לגל כזה תמונה של אוכל שזה, או מישהו פרסם את כל, אני כותבת לו.
תקשיבי, אני מכין אוכל לא רע בכלל.
אין לי ספק, מה זה, ברור, אחרת איך הם יבואו.
ממוצע אפילו נגיעה במעלה.
נכון, גם אתה, אבא, שילדיו אמרו, אמא, עשתה אוכל ממש שאפשר לאכול אותו.
נכון, נכון,
אז,
נכון.
אז
נכון,
אני
נכון.
מבינה שהרגלתם אותם לאיזה...
יש סטנדרט מאוד נמוך, ומשם אנחנו רק עולים.
וראש השנה, אתם טוב. תעשו?
בטח.
יהיה מוזר החגים השנה.
וואי, וואי, וואי. יהיה הולך להיות אירוע, מוזר, 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 מוזר.
איפה, תהיו פה? או כאילו בארץ?
לא, אני חושב שאני אשם. ואולי אפילו טוב שכך, קצת, כן, טוב שכך.
אולי זה כואב מדי, ואולי צריך... אני לא יודעת, אין לי מושג, כן, אנחנו נהיה פה ונראה, אבל החגים השנה יהיו אחרים, ואולי השנה אפילו יהיה איזה משהו עוד יותר של להתכנס, ולהיות עם המשפחה, ולהיות בשולחנות הגדולים האלה, אולי יהיה בזה משהו מחזק.
צריך לסובב את המשפחות החטופים, שנקווה שעד אז זה ייגמר, אבל עושה רושם שזה לא, אה?
הלוואי שכן. הלוואי שכן, אני אגיד שכן, מחפתי.
נכון, נכון, נכון.
שאני איתה, אבל
כן. כוח האמונה, נכון, אמן.
והם יבואו.
אמן.
טוב, אראלה רוצה לחלק כספים, בסדר?
לי הפעם? זה אני?
בוא, תחכה, תראה אם זה לך. בוא, תכף, תראה.
היה יום אחד שירד גשם פתאום, משום מקום.
בוקר טוב קודם.
סליחה.
עכשיו הוא רוצה לספר את הסיפורים שלו.
לא, זה לא סיפורים שלי.
זה סיפורים של מזג האוויר, של הכדור. הוא רוצה לספר לך על הכדור.
ועלייך, ועל זה שאנחנו מזדהים בכל כך הרבה דברים.
כן,
נכון. אז אני תוהה אם גם לך יש את הדבר הזה.
ש?
שאת רואה, שפתאום יש גשם.
אוקיי.
שזה כזה שוטף והכל משתנה. וזה ממלא כאילו באיזה אושר, נכון?
נכון, אני מסכימה.
כאילו כמה שזה דרמטי.
וגם האוויר, פתאום יש איזה ניקיון באוויר כזה שאתה יכול...
ידעתי שתזדהי, כי גלית לא הייתי בדברים האלה.
ברור, כל הכיף זה קיץ, רבותיי, אנחנו במדהץ.
היא אוהבת זה מגעיל, גם אלול זה החודש שלי. זה החודש שלי.
למה? ביום הולדת.
כן.
כן, כן, כן.
כף ג' באלול.
בחודש. העברי, כן.
לא באלול הלועזי. זה אלול בעצם.
זה בטח, כל השמות האלה הם כאלה, כמו דגן, כמו זה, זה מאיזה שפה עתיקה.
כן.
כן, ארמית, אני אגיד ארמית, אבל זה לא נכון.
מתכוונת לדגון כאילו?
כן, זה גם היה אל כזה, דגן, משהו.
דגון.
דגון, האל היה דגון.
רק בכל עם, הוא לא אוהב בדגן להגיד לו.
אני אבדוק את זה.
בסדר גמור.
בוא נתקשר למישהו, אני בינתיים יהיה על הגוגל.
הלו.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
אני מושלם.
מושלם.
מושלם פלוס.
איזה כיף. התקשרתי לבשר לך שזכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
וואו. באמת?
באמת, באמת. אפשר להתחיל לשמוח.
וואו, אני ממש... ממש מודה לך. באמת מודה לך. האמת היא שאני בדרך לבקר חבר מהגדוד שקיבל כדור פנים מצלף. ושרד את זה ובריא ושלם, אז אני לצד בשורות כאלה שהן גם סוג של טובות שהוא שרד את זה.
כן, נכון.
אני עוד יותר...
אז עכשיו אתה עשית לי צמרמורת. טוב שהוא שרד, והנה אתה הולך לבקר ואתה בא גם כן עם בשורות מסמכות. אני מאחלת שתמיד תמיד תקבל בשורות טובות.
נכון, כולנו.
כן, לגמרי.
כולם. יו. המון תודה. המון תודה.
תודה רבה לך. הרבה בריאות לחבר שלך. תמסור גם ממני. כולנו מחזיקים אצבעות בשבילו. כל טוב.
לכולנו, לכל המדינה.
לגמרי. כל טוב.
כל טוב, תודה.
ביי.
זה כאילו, כן. זה מרגש אותנו כל לגמרי. כך לשמוע את הדברים האלה, למרות שכולנו כל הזמן כן. עוסקים במה כן. שקורה עכשיו איכשהו, מאיזה צד של כן. זה.
יש הרבה מאוד פצועים. זה, כן. זה באמת
זה היה מאוד מרגש.
מאוד.
הוא התרגש, ולדעת שהוא גם בדרך למישהו שניצל, ממש כן. ניצל.
אולי שייתן לו את הפרס. בסדר גמור.
אראלה, תודה.
תודה
לכם, ביי.
עוד אין לכם מינוי פייס? הצטרפו עכשיו, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. ואולי גם אתם תזכו לקבל טלפון מאראלה.
התוכנית הזאת הסתיימה, אלי, אני לא יודעת אם אתה יודע.
באמת?
ומחר, אבל אנחנו ניפגש שוב, אבל...
נו?
ים יפריד בינינו.
ים.
לא בקטע של סימבול. וואו. בסדר?
את התגעגעי?
אני לא אתגעגע, אנחנו נדבר גם מחר ונדבר על הגעגועים שלנו ממש מחר, אבל התוכנית הזאת הסתיימה.
טוב.
יורד גשם, שימו לב, יאללה ביי, יום מעולה.
ביי.